סיימנו השבת את ספר בראשית. קראנו את פרשת ויחי. ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה. אומר המשך חוכמה, יש אנשים שהם חיים בשביל עצמם. החיים שלהם נוגעים להם בלבד. וגם זה טוב, אם הם חיים חיים נכונים בשביל עצמם, זה גם טוב. ויש אנשים שהחיים שלהם הם לא רק נוגעים לעצמם, הם משפיעים על המשפחה שלהם. כל המשפחה מושפעת מציאות החיים שלהם. ויש אנשים שחיים חיים שכל הארץ היא מושפעת מהחיים שלהם. וזה מה שכתוב כאן, ויחי יעקב בארץ מצרים. כל ארץ מצרים הייתה מושפעת מהחיים של יעקב. כמו שאומרים חכמינו זיכרונם לברכה, שכשבא יעקב למצרים פסק הרב. וכשהוא מת חזר הרב. אבל כבד זה למצרים. מה כל מצרים מתאבלים על מותו של יעקב? כי חייו של יעקב השפיעו על כל מצרים. כל מצרים הרגישו בחיסרון של מיטתו של יעקב, של הסתלקותו של יעקב. מדרגות מדרגות מהתוכן של החיים שאדם חי. פרטים כללי יותר, עוד יותר כללי. חי יעקב בארץ מצרים 17 שנה. וחכמינו זיכרונם לברכה אומרים שיעקב אבינו לא מת. שואלת על זה הגמרא במסכת תענית. דף ה' עמוד ב'. אומרת הגמרא, נראה אותה בפנים. אמר רבי יוחנן, יעקב אבינו לא מת. אמרו לו, וכי בכדי סבדו סבדניה, וחנתו חנתיה, וקברו קבריה. הרי היו ספדים, גם חנתה עשו לו, וקברו הקברנים. אמר לו, רבי יוחנן משיב, מקרא אני דורש, שאמר, ואתה אל תירא עבדי יעקב נאום השם, ואל תחת ישראל, כי נני מושיעך מרחוק, וזרעך מארץ שביים. מקיש הוא לזרעו. מה זרעו בחיים? אף הוא בחיים. יש לנו הקש. מה התשובה בעצם? הרי יש כאן קושיה מהפסוק של בתורה. אז מה הוא מביא פסוק מהנביאים? בתורה כתוב שחנתו אותו, שספדו אותו, שקברו אותו. מה הראיה מהפסוק מהנביאים? אל תירא עבדי יעקב ואל תחת ישראל כי הנני מושיעך, כאילו מדובר על יעקב בעצמו, מושיעך מרחוק ואת זרעך מארץ שביים, אותך ואת זרעך. מקישו לזרעו. מה זרעו בחיים? אף הוא בחיים. אז צריכים להתבונן בדבר. מה הפירוש הדבר הזה שיעקב אבינו, יש לו בחינה רוחנית כזאת, בחינה פנימית כזאת, שהוא לא מת. ישראל, עם ישראל, עם ישראל חי. כבר דיברנו כמה פעמים, היחידים מסתלקים מן העולם. דור הולך ודור בא. אבל הכלל הוא תמיד נמצא. כשאתה מתבונן בכלל, כלל ישראל הוא נמצא כל הזמן. עם ישראל חי. עם ישראל חי כל הדורות, ולא פוסק, לא פוסקים חייו של עם ישראל. היחידים כן, אבל לא הכלל. אז זרעו של יעקב לא מדובר על אנשים, על איש פרטי, מדובר כאן על ההופעה הכללית של האומה הישראלית, שיעקב אבינו הוא אבי האומה הישראלית, הוא אבי הכלל, ממנו התחילה המשפחה ואחר כך הכלל, וכל צאצאיו הם ממשיכים, זה לא כמו אברהם אבינו, ולא כמו יצחק שהיה לו בן עשיו, אלא כל זרעו כולו קדוש, כל זרעו חי, ויעקב הוא אביהם של ישראל, אז במובן הזה הוא כאילו הוא קיים, לא הפסיק להיות קיים. אם יחידים, אנחנו מדברים על יחידים, הם גם נפטרים, ואחר כך אז מה זה, זה לא עושה לאב, כאילו ממשיכים חייו. רבי שמעון בר יוחאי אמר, כל המעמיד בן שיגיע בתורה, כאילו לא מת. שוב אתם אולי מתוך ההתבוננות, אז זה כאן כאילו לא מת. כלומר, מפני שמי שיגיע בתורה, התורה היא חיים. ואם הבן הוא יגיע בתורה, אז כאילו אבא ממשיך, החיים ממשיכים. הוא עמיד בן שחי, הוא במציאות של חיים. מוסיף לנו הגור אריה כאן בהסבר של הדברים, שיעקב אבינו מיוחד בין האבות. יעקב אבינו מידתו מידת היושר, מידתו מידת האמת. הוא אומר דברים עמוקים. אברהם אבינו מידתו מידת החסד, מידה חד צדדית. יצחק מידתו מידת הדין, גם כן חד צדדית. העולם לא יכול לעמוד ברוב חסד אפילו, ולא ברוב דין כמובן. מידה שהיא חד צדדית, יש לה גבולות. אבל מידת האמת, מידת היושר, היא מידה נמשכת ונמשכת ונמשכת. האמת תמיד קיימת. ויעקב זה מידתו, מידתו מידת האמת. אז בעצם זאת אומרת, הדרך שלו, הדרך שלו היא דרך שלא פוסקת, היא דרך שתמיד נמשכת. היא הדרך המרכזית, היא הצד היושר. הוא נקרא ישורון, על שם היושר. זה מה שביקש בלעם, תמות נפשי מות ישרים. זאת אומרת, חיים אמיתיים, חיים של דבקות, חיים של שלימות מכל הצדדים, אלה חיים בלתי נפסקים. את זה, את הדברים האלה אומר הגור אריה כאן על הפרשה. אני רוצה להביא לפניכם גם את דברי מרן הרב בשמועות ראייה על עניינו של יעקב אבינו, שיעקב אבינו לא מת. הרב מביא שבזוהר מובא שחייו של יעקב בארץ מצרים, שהיא מקום של קליפות, מקום של טומאה, אבל יעקב היה במדרגה עליונה, הזוהר אומר שלא היו חיים טובים ליעקב כמו אותם 17 שנה שהוא היה במצרים. לכאורה הדבר מאוד מאוד קשה. אפשר לחיות בארץ כזאת, בארץ של טומאה, קלקולים, ולהגיד שאלה החיים הכי טובים, ולא בארץ ישראל. אבל כאילו יעקב היה מעל המציאות. הוא לא היה מוגבל, שבתוך המציאות כולה יש מדרגות. יש מדרגות, יש חוץ לארץ, יש ארץ ישראל, יש ארץ מצרים שמלאה גילולים, ויש ארץ ישראל שהיא תורה, אבל יש מצב שעוד יותר מעל הכל בכלל, מעל כל גבולות. וזה הייתה המדרגה של יעקב אבינו, שזה מתכוון הזוהר לומר. וכאילו הוא היה מעל המקומות. יעקב ביקש לגלות את הקץ. מסביר הרב, לא נאמר לקרב את הקץ, אלא לגלות את הקץ. אומר הרב, הגילוי זה הקיום. כן, שמיעות גילוי הקץ, הראייה העתידה, להראות את כל המהלך הרוחני של העולם, ולאן העולם הרוחני שואף, מה מגעתו, מה מגמה, ואל המטרה העתידה, אל הגאולה העתידה, לגאולה השלמה. ההסתכלות כוללת שרואה את כל המציאות כולה עד שלמותה, עד הופעתה השלמית, השלמה. לגלות את הקץ פירושו שווה להופיע אותו, שהוא יהיה גלוי, שנראות אותו. זאת אומרת, זה עניינו של יעקב, שיעקב מביט במבט ארוך 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 טווח, עד כל הדורות, מקיף את כל הדורות ביחד. אומר הרב, כל עניינה של המיטה בעולם, זה הפרדה בין המורכבויות. שאדם, כל הבריאה כולה, כל האדם הוא מורכב מגוף, נשמה, מאיברים שונים ממורכבויות, ונפרדים מהמורכבויות, ואז מסתלקים החיים. אבל כשאתה מקיף את כל המציאות ביחד, מעל כל ההתפרדויות הללו, אתה נמצא במקום גבוה, במקום עליון כזה, שאתה רואה את כל המציאות כולה במבט אחדותי, במבט אחד שכולה משרתת את המגמה העליונה, שכולה יש לה תוכן אחד עליון, שזה עניינה של המציאות הזאת, המציאות כן, שהקדוש ברוך הוא ברא. אז התפיסה האחדותית הזאת היא תפיסה לא משתנה, תפיסה מושלמת, היא מעל ההתפרדות. זה עניינו של יעקב. לכן יעקב הוא בחינה הזאת שיעקב, אבינו, הוא לא מת. הוא חי את כל המציאות כולה. הוא מקיף את כל המציאות כולה. יש מקום להבחין בין להגיד לא מת ובין להגיד חי. על דוד המלך נאמר, דוד מלך ישראל חי וקיים. על יעקב נאמר לא מת. זאת אומרת, שלילה של המיטה הוא מעל המציאות כזה. דוד הוא מלך, הוא צריך לנהל את כל, להופיע את החיים בתוך המציאות. אז לכן נאמר על דוד המלך, דוד מלך ישראל חי וקיים. הוא חי בתוך החיים, החיות שלו היא חיות מתמדת, חיות נמשכת כל הזמן, זה חיות מציאותית. יעקב הוא כאילו מעל המציאות, הוא מעל, ועליו נאמר יעקב אבינו לא מת. כל פנים מדרגה, אנחנו מתבוננים כאן במדרגה, חז"ל מלמדים אותה נתבונן, יש מדרגות, יש חיים עוביים שאנחנו בהם רואים חיים ואחרי החיים, ויש מדרגות של חיים נצחיים, שאדם אמנם כאילו נפרד, מהמציאות הוא לא נפרד בעצם, כי כל הדרך שלו, כל המהות שלו, כל המציאות שלו, היא כל הזמן נמשכת, אז הוא לא הפסיק לחיות. הגוף, אמנם הוא נפרד מהגוף, אבל כל המהות שלו, כל עניינו בעצם כל הזמן נמשכת. אז על יעקב אבינו, שהוא בעצם אביהם של ישראל, ושכל הדורות כולם הם חיים, הם קיימים. אז זהו בבחינה הזאת שיעקב אבינו הוא באמת לא מת. מדרגות. נמשיך. אור החיים כאן בפרשה אומר על הפסוק ויקריבו ימי ישראל למות. אור החיים אומר, מאיפה יודע יעקב שימיו מצומצמים? אז המפרשים, הרמב"ן מפרש, מדגיש חולשה, ומכניס כאן אור החיים איזה רעיון מאוד מאוד עמוק, רעיון מקורו בקבלה. זה רעיון חשוב מאוד שאנחנו צריכים להכיר אותו. והוא אומר, בואו נתבונן בסדר החיים, הדורות הראשונים, ממש הדורות הראשונים מאדם ועד נוח, חיו מאות רבות של שנים. חיו, עברה אדם הראשון 930 שנה. ובערך כשנים האלה קצת פחות, ככה הדורות הראשונים חיו. ואחר כך לאט לאט נתמעטו הדורות, ובקושי היום חיים כמאה שנים, כך אומר האור החיים. מה, על מה זה, למה זה, איך זה, מה, מה הוא ביור התהליך הזה? הוא אומר, על פי המקובלים, הוא אומר איזה משל. משל למלך, כל, אני, שהוא היה לו הרבה אבנים טובות ומרגליות, הוא רצה שיעבדו אותי, יטפלו בהם, ישפצו אותם, יכינו אותם בתור אבנים יפות שאפשר לשבץ אותם בטבעות, בכל מיני נזמים, בכתרים וכדומה. והוא חילק לעבדיו כמויות עצומות, כמויות רבות מאוד 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 של יהלומים, כל יום צריכים לעבוד על אבן אחת. וזה היה זמן ממושך, עבר הזמן, קורא לעבדים ואומר להם, נו, בוא נראה את מעשיכם. והנה מתברר שהם לא טיפלו ביהלומים, טיפלו מעט, ולא רק שלא טיפלו, עוד לכלכו את זה וקלקלו אותם. הוא הבטיח להם שאם הם מטפלים ומשפצים אותם וכו' וכו' וכו', הוא ייתן להם. הם יקבלו את היהלומים האלה בעצמם. אז הוא קילה אותם. ונתן לבניהם, אבל קצת פחות. הוא חשב, כיוון שזה היה זמן מאוד ממושך, אז הם לא לקחו את הדברים ברצינות והשתהו, ובסוף הם זלזלו. וזמן קצר יותר, אז יהיה יותר, ידעו שהזמן קרוב שצריכים להביא את העבודה המושלמת, אז הם יעשו את העבודה בצורה, כן יעשו את העבודה הזאת. כך הלך ותצמצם. מהו המשל? הקדוש ברוך הוא ברא את האדם, והנשמה של האדם היא מורכבת כביכול מניצוצות, ניצוצות, ניצוצות נשמתיים. כי ימי חיי האדם כן ניצוצות הנשמה שבתוכו. כל יום אדם צריך לשפץ ניצוץ אחד. וזה הסדר, ולכן הקדוש ברוך הוא ברא שגם יש שינה, מה שמה נצרכת, כשאדם ישן, אז כי נשמתו כביכול עולה למעלה, אדם זה חלק אחד מ-60 של מיטה, ואז הניצוץ הזה, שהוא היה תפקידו לאבד אותו ביום הזה, אם הוא עשה את העבודה כפי שצריך לעשות, עולה למעלה. וזה זכות גדולה מאוד, מת השם, שאחרי שהניצוץ עולה, אפשר כבר לקלקל אותו. הוא לא נשאר פה בעולם, הוא עולה למעלה, הניצוץ הנשמתי הזה. וכך כל יום ויום תפקידו של האדם לתקן את הניצוץ האלוקי שעניינו להיות מתוקן באותו היום. כל יום ויום עוד תיקון. חסד אלוקי, שחס וחלילה אם אדם לא עשה את התפקיד שלו באותו היום, הוא יכול גם לחזור בתשובה. ואז הוא יכול גם לתקן גם את הימים שעברו. אבל זה צריך מאמץ מיוחד, עם השתדלות מיוחדת, עם קושי גדול של חזרה בתשובה, של תיקון. אבל לכתחילה הסדר הוא שכל יום ויום יש את התפקיד שלו. וככה סדר הימים. זה מסביר קצת את העניין הזה, כן, של ויקרבו ימי ישראל למות. כלומר, מי שאדם במדרגה גדולה, בעת השינה, הוא אומר, הוא מרגיש שהניצוץ אחד מהניצוצות עלה למעלה, מהניצוצות הנשמתים שלו. הוא מרגיש את זה. אז יעקב אבינו יודע שהנה כבר, הוא טיפל כבר בכך וכך וכך ניצוצות נשמתיים, ונצמצמו והגיעו כבר קרוב לסיום, לסיום התפקיד שלו, לסיום, למילוי התפקיד שלו באופן המלא. זאת אומרת, הוא מלמד אותנו כאן איזה משל והתבוננות עמוקה, עניינו של האדם, כל יום ויום אדם יש לו תפקיד. התפקיד של היום הזה, בדרך כלל אי אפשר למלות אותו ביום הבא. מה שצריך לעשות ביום הזה, מוכר, מובט, לא יוכל לתקון. ביום השני זה עולה למעלה. צריך כל יום ויום לדעת איך למצות אותו בצורה המלאה, בצורה שלימה. זה כמובן לקוח מבית המקובלים, מה שאמר אור החיים. ואני רוצה להביא עוד דבר מאור החיים. גור אריה יהודה, מטרף בני עליתה. גם כאן הוא אומר דבר עמוק, דבר מבית המקובלים. אולי אנחנו נראה חלק מבפנים. למה היה צריך, הוא שואל, למה צריך לשאול, להגיד גור אריה? אריה, הוא כבר נהיה אריה, כן? אז למה צריך להזכיר את העובדה שהוא היה מקודם גור? צריך לדעת למה הוא צריך להזכיר זמן היותו גור. עוד צריך לדעת, אומרו מטרף בני עליתה. אכן התבהרו הכתובים על פי הקדמה זכה וברא, אשר העירה עינינו בדברים נחמדים מאור תורתנו. והוא, כאדם הראשון, הוא אילן שבו היו תלויים כל הנשמות של הקדושה שיצאו לעולם מיום היות העולם ואשר עתידים לצאת. וכשחטא האדם, שלט חלק הרע ואיש ממנו שבי לאין מספר. כלומר, חטא האדם עשה פוצצות כאילו של הקדושה, שנתפזרה הקדושה בכל העולם. נתפזרה וכאילו ירדה ושקעה חלקים מהקדושה בתוך הטומאה. ושלט, וכשחטא האדם שלט חלק הרע, ואיש ממנו שבי, לאין מספר. ודרשו מעל ספר אנשי אמת, מעצמו השבויים מהקדושה בקליפה, כלומר, מהקדושה שנמצאת בתוך הקליפה, והתפקיד של עם ישראל זה להשיב את כל הפזורים של הקדושה, השבויים בתוך הקליפות, ולתקן אותם. וזה התפקיד של העולם, של ישראל, עד הגאולה השלמה. ואינם ישראל משתדלים מיום היותם לברר ולהוציא פעולו מתוכו, והולכים ומבררים ומוצאים מידו באמצעות מקור הקדושה שנתן השם בתוכנו, התורה והמצוות. וגם לפעמים באמצעות דבקות הנפש הקדושה בנפש הטומאה לאונסה שתוציא נפש החיה למינה. והוא סוד ותגבק נפשו בדינה בת יעקב. כלומר, המפרשים המקובלים אומרים, שבתוך שכם הייתה נפש קדושה, קדושה מאוד מאוד, הייתה שבויה בתוך הטומאה של נפש של הנפש של שכם, ותדבק נפשו בדינה, זאת ששבה נפש דינה הקדושה לנפש הקדושה מינה שהיה נתונה תוך שכם. והמקובלים אומרים שזה את נפשו של רבי חנינא בן תרדיון. רבי חנינא בן תרדיון, מגדולי מהתנאים, שבסופו של דבר, מרוב הרבצת התורה שלו, הוא מסר את נפשו על קידוש השם, כי תפסו אותו מרביץ תורה בישראל, בשעה שהיה אסור להרביץ תורה. וזה רמוז בראשי תיבות, במילה ארץ רחבת ידיים, רבי חנינא בן תרדיון, רחבת, רבי חנינא בן תרדיון. אומר לנו כאן איזה רעיון עמוק מאוד מאוד. קורה דבר מאוד לא טוב לבת יעקב, שפתאום היא נפגשת עם שכם, ושכם לוקח אותה בכוח, והיא, ולכאורה, זה דבר רע מאוד, לא יכול לעשות מזה דבר טוב, יכול להיות שיש מזה דבר טוב, והנה מתברר שכן, שהחיבור הזה שביניהם, שהיה חיבור באונס, בעל כורחה, שלא לרצונה, אבל היה לו תפקיד, והתפקיד היה להוציא את הקדושה שהייתה בתוכו, שהייתה בלועה בתוכו, שבויה בתוכו, ולהחזיר אותה אל המקום, שאחר כך מתגלגלת הנפש הזאת, הנשמה הזאת, ומופיעה אחר כך אצל, בתוך ישראל, אצל רבי חנינא בן תרדיא. וגם, ומזה הוא אומר לנו, שכמה פעמים אנחנו פוגשים, שלפעמים הדיבוק של התאומה בתוך, והקדושה, קדושה כל כך בלואה בתוך התאומה, בצורה כל כך קשה, שצריך להתגבר על הסיטרא אחרא, שהוא מחזיק את הקדושה בכוח, וצריך לפתות אותו, שהוא לא יחזיק בכוח, והפיתוי הוא על ידי שעושים כישלון של עבירה, כמו מה שקרה אצל יהודה, ותמר, שיהודה בטעות, בחוסר ידיעה, הוא בא על תמר קלתו, ואסור לבוא על קלה. איסור חמור מאוד מאוד, אבל הוא... וחז"ל אומרים לנו שיצר הרע כפה אותו כאילו, השטן כאילו כפה אותו, הוא התלבט, לא רוצה, ומשהו כאילו, כאילו נאלץ. זה כאילו אני אומר, כי באמת צריך כל ה... נשאר את האחריות על הדבר הזה. אבל כל פנים, לפעמים זה קושי עצום, מאוד מאוד עצום להתגבר. ולכאורה נראה דבר מאוד מאוד שלי מה שקרה. והנה מזה יוצא במלכות בית דוד. זאת אומרת, שיש סדר אלוקי שלפעמים נסתר מאיתנו. אנחנו לא מבינים תופעות, ואנחנו רואים שהתופעות האלה, תופעות האלה של בדיעבד, שליליות, לא יכול להיות בהם שום דבר חיובי, לא יכול לעשות מזה שום דבר טוב. ובאמת בסוף מתברר שמתופעות שהיו נראות מאוד מאוד שליליות, דווקא מהם היה הם היו צריכים לקרות. כי לא היה אפשר באופן אחר. כי אז כיוון שכאילו הסיטרא אחרא, כן, השמאבק, יש כאן איזה מין תכסוס כזה שם. הסיטרא אחרא הוא מעכב, אבל הוא רואה שעושים עבירה, זה מבסוט. והוא לא מבין שעכשיו בטעות הזאת יצא להוציא את הקדושה מתוך התאומה. או לברר כאן את הצד של הקדושה, ואז יהודה במעשה הזה, הוא בעצם בונה את עתידו של עם ישראל. אורו של משיח, צומח מהמקרה הזה. אנחנו רואים גם את רות, שהיא באה ממואב. ממואב זה גם כן הלוט בא על בנותיו, שזה הדבר הכי גרוע שיכול להיות, וצומח מזה שעם מואב, ומתוך עם מואב, יוצאת אחר כך רות, שהיא אימה של מלכות. כלומר, יש דברים שאנחנו לפעמים נראים להם שזה לא מסתבר שזה צריך, יכול להיות מזה איזה אור, איזה תיקון. סדר, הסדר נעלם מאיתנו הרבה פעמים. ללמד לך שכל מה שקורה בעולם, לא שאתה יכול להכשיר את השרץ, ולהכשיר את האיסורים, ולהגיד מכל דבר יוצא דבר טוב, עלינו אנחנו צריכים לעשות רק את הדברים הטובים, להתגבר ולא להיכשל בשום כישלון חס וחלילה. זה התפקיד שלנו, מוטל עלינו. אבל כשאנחנו רואים דברים שקרו, לא שבבחירתנו, שהם קרו, ייתכן מאוד שבתוך תוכי הדברים, בסוף הדברים מתגלגלים אחרת ממה שאנחנו חשבנו. וזה הפרשה שלנו. והאלוקים חשבה לטובה. זה שהקדוש ברוך הוא, זה שהשבטים מכרו את יוסף, אומר להם יוסף, האלוקים חשבה לטובה. זה גרם להצלה. נתאר לעצמנו שיוסף לא היה נמכר ולא היה מגיע לארץ מצרים. ואז היה רעב ולא היה שום מזון לאכול. היה כללית. כולל גם את משפחת משפחת יעקב. כי לא היה ממה להתקיים. אומר להם יוסף, האלוקים חשבה לטובה. היה תוכנית אלוקית שצריך להיות רעב. וקדוש ברוך הוא סידר את זה שידעת לכת להתמודד עם זה. ולצאת להתגבר על הרעב. וסידר הקדוש ברוך הוא את הסדר הזה, שיוסף הוא יעשה את התיקון הזה. האלוקים חשבה לטובה. אז זאת אומרת שהעיניים של האדם הן לא כל כך מושלמות ורואות את המציאות כמו שהיא. אנחנו רואים את הכאן ועכשיו, ואנחנו לא רואים ממבט ארוך את הדברים. צריך להתרומם בהסתכלויות ארוכות, ארוכות טווח, ואז אנחנו מבינים את מעשה השם יותר. ככל שהמבט יותר ארוך, יותר מבינים את מעשה השם. זה מבט דבר מאוד מאוד חשוב. סיימנו את ספר בראשית. ספר האבות, ספר המידות, דרך ארץ קדמה לתורה. האבות, מהם אנחנו לומדים את מידות, את המידות הטובות. מהם אנחנו לומדים את הישרות. זה הספר הישר, זה הספר בראשית, ספר האבות, שהוא, האבות היו ישרים, שזה המידה המרכזית. אך על גבי הישרות, אפשר לבנות את כל הכוחות הנכונים. אם אין ישרות, אז הכל יוצא עקום. אתה לומד תורה עקום, אתה עושה מצוות עקום, הכל לא מתוקן, הכל לא מושלם. הבסיס צריך להיות מבט בריא, מבט ישר. אז אדם, יש לו טבע של ישרות. לא עקום. אז הוא הולך בדרך הישרה, הוא מגיע אל השלמות. אז והמידות הן היסוד של המצוות. כמו שאומר המהר"ל בהקדמתו לפרקי אבות. אנחנו בפרקי אבות אומרים, לפני פרקי אבות אנחנו אומרים, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, שנאמר, ועמך כולם צדיקים, וכולי, לעולם ירשו ארץ, נצר מטעי, מעשה אדם להתפאר. ואחר כך אנחנו עומדים את הפרק, ואחר כך אנחנו אומרים, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שנאמר, השם חפץ למען צדקו, יגדיל תורה וידיר. מסביר המהר"ל, למה תקנו חכמים לומר, מהתחלה כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, לפני שלומדים את הפרק בפרקי אבות, ואחר כך מסיימים באמר רבי חנניה בן עקשיא, והוא מסביר. ראשית כל, לדעת שעם ישראל הוא עם סגולה. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. והגמרא במסכת סנהדרין אומרת, התינוק, יש שם המחלוקת, אם זה תינוק שלא נד או עובר, עוד לפני שאדם קיים מצוות, עוד לפני שהייתה לו דעת בכלל, יש לו חלק לעולם הבא. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. כי כל ישראל הם שייכים לעולם העליון, כל ישראל הם עם סגולה, יש להם טבע עליון אלוקי. זה הפתיחה, זה ההתחלה של הכל. מתוך כך המידות. המידות הם השורש של הכל, הם השורש של... אחר כך פרקי, לומדים את הפרק הזה שהוא עוסק במידות, במידות הטובות, במידות הנכונות. שאדם צריך להיות ישר במידותיו. דב טוב, עין טובה, רואה את הנולד, ענב, נדיב, מידות טובות. וכמובן, ולא מידות לא טובות. לא קנאי, ולא בעל תאווה, ולא בעל גאווה. לשלול את כל המידות השליליות, ולאמץ את כל המידות הטובות, זה הבסיס. ואחר כך, מתוך המידות הטובות, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. התורה והמצוות הן נובעות, הן נמשכות מתוך המידות הטובות. זה מה שאמר רבי חנניה בן עקשיא, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שנאמר השם חפץ למען צדקו, יגדיל תורה וידיר. וזה היה אבות. והנקודה המיוחדת של האבות, שהם לא היו מצווים ועושים. הם בעצמם בחרו, כביכול מתוכם, הקדוש ברוך הוא לא ציווה אותם במצוות. וחזל אפילו אומרים לנו, כבר דיברנו על כך, חזל אומרים לנו שאברהם אבינו, הוא חיפש את ריבונו של עולם. זה התחיל ממנו. עוד לפני שהקדוש ברוך הוא התגלה אליו, כביכול, אז אברהם אבינו, הוא חיפש, מי ברא כל אלה? ביום הוא חשב השמש, אחר כך בלילה חשב הירח, אחר כך חשב כוחות אחרים. הוא הבין שהעולם הזה יש לו בורא, לא יכול להיות אחרת. הוא רואה את פילי הבריאה, הוא רואה את כל המציאות, זה מציאות שמישהו צריך להיות, לעשות אותה, זה לא נעשה לבד, שום דבר לא נעשה לבד, ואם דבר קטן לא נעשה לבד, אז כל הבריאה כולה יכולה לעשות לבד. הוא שואל את עצמו, מי ברא כל אלה? וזה מאוד נעסיק אותו, והוא מתעניין, הוא לומד ושואל, ולא משיבים לו, לא מקבל תשובות מספקות. והוא ברור לו שיש בורא עולם, שיש מישהו מעל כל המציאות. עד שנגלה אליו הקדוש ברוך הוא. משל למה הדבר דומה? לאדם שהלך בדרך וראה בירה גדולה מוארת, ושאל מי הוא בעל הבירה? הציץ עליו בעל הבירה ואמר הוא, אני הוא בעל הבירה. כך אומרים חז"ל. זאת אומרת, אברהם מחפש את ריבונו של עולם, והקדוש ברוך הוא מתגלה אליו. והזוהר כל הזמן חוזר על הדברים האלה, שכל דבר צריך התערותא דלתתא. אפילו את היסוד הזה של האמונה בא מתערותא דלתתא. כמו שכתוב שם, אברהם התחיל ללכת לארץ כנען, ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, לך לך מארצך וממולדתך אל הארץ אשר אראך. התחיל זה, התחיל מהתחלה בהתערותא דלתתא. הוא רוצה ללכת, הקדוש ברוך הוא מצווה אותו ללכת. הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו, הוא אומר לו, אתה מחפש אותי, אני נמצא בארץ ישראל, כן, כביכול. אני הולך לך מארצך וממולדתך מבית אביך אל הארץ אשר אראך. זאת אומרת, האבות, כמו שחז"ל אומרים לנו, הם למדו תורה מתוך כליותיהם, מעצמם. הנשמה הפנימית שבתוך האדם מבקשת, האדם מחפש אותה, מחפש את השורש שלו, את המקור שלו. ומזה, לא צריכים לחפש את האמונה בחוץ, בתוך תוכה, מאיפה אתה בא? מי עשה אותה? מי נותן לך את הכוחות החיים? מי נותן לך את כל התכונות? מי נותן לך את... זה בלבד? זה, מה זה כוח כזה עצמי שפועל? זה ריבונו של עולם. הוא נמצא בתוכך. הוא המקור של כל הנשמה שמחיה את כל האדם. כך האבות חיו. הם חיו בתשוקה גדולה של חיפוש המקור שלהם. והגיעו לאמונה, והקדוש ברוך הוא נתגלה אליהם, והם מחפשים עוד גילויים של אמונה, ורוצים לעבוד את השם בכל מודם, בכל נפשם. אנחנו רואים היום תופעות כאלה, רואים במשך הדורות, זה תופעות של בעלי התשובה. שאף אחד לא מכריח אותם לחזור בתשובה. והם באיזה שלב מסוים מרגישים שצריכים לחפש מה התפקיד שלהם בעולם, בשביל מה הם, מי המקור שלהם. ואי אפשר להחזיר בעל תשובה, על אדם בתשובה, לבוא לאדם נגיד רחוק, באמונה, ולהגיד לו, תשמע, בוא, אני רוצה להסביר לך שיש ריבונו של עולם, ושהוא משגיח על העולם, ושנתן לנו תורה, וכו' וכו' וכו'. אני אסביר לך, אני אוכיח לך את הדברים על בוריים, אתה תראה, אם אתה תקשיב טוב, אני אראה לך באותות ומופתים שיש בורא עולם שצריך להאמין בו. ולא ישתכנע. אני לא רוצה, לא רוצה לשמוע. אתה אומר ככה, אפשר להגיד אחרת, אתה אומר ככה, אפשר להגיד אחרת. כי סברות אפשר להגיד לכל הצדדים. אז בזה יש בעלי תשובה, כי הלב שלהם מחפש. אז אתה מזדמן אליהם, אתה יכול לעזור להם לחזור בתשובה. אבל הם, הלב שלהם מחפש איך שווים בתשובה. הם מרגישים שהחיים שלהם הם ריקים, אין להם תוכן. זה לא יכול להיות, יש איזו סיבה לחיים שלהם. אתה מחפש פתאום את הסיבה, למה אני קיים, מה התפקיד שלי, מה הייעוד שלי, מה המהות הפנימית שלי, אני סתם מה, לעבוד, לאכול, לישון, נקוע, וככה חוזר חלילה, זה נראה לו שזה לא מספיק, זה לא זה. ואז, או שהוא מחפש, או שמזדמן לו מישהו שמנסה לקרב אותו, אז הוא מתקרב, אבל זה בא מבפנים. בתוך כל אחד ואחד יש את הפנימיות הזאת. כמו אני אומר, זה בעלי תשובה, זה אולי הבחינה המיוחדת של גדולים בעלי תשובה. ואז כמובן, החפץ שלהם לעשות את המצוות, הוא בא מבפנים, הם רוצים להתקרב. מה הם צריך לעשות עוד? בעלי תשובה עמוקים. מה עוד נכון לעשות? מה עוד צריך לעשות? מה עוד? מאוד לא מכביד עליהם עבודת השם. הם בעצמם בחרו בזה, הם רוצים לעשות את הדבר הזה. זה לא מישהו, הם חיים באיזה מסגרת שתמיד הם חיו בה, והם מרגישים את עצמם לא יכולים לשנות, לא נעים להם מהסביבה, מין תחושה כזאת של אי אפשר אחרת, שזה, אלא הם באים ממקום כזה שאדרבה, הם צריכים להתגבר על הסביבה שלהם. וזה קשה מאוד מאוד. אבל הם מרגישים, הלב שלהם דורש את זה, הם לא יכולים לסרב לתביעה הפנימית שלהם שהם מרגישים את הגודל הזה. בעתיד, אומר הזוהר, שהתפקיד של המשיח זה להחזיר את הצדיקים הגמורים בתשובה. מה צריך להחזיר את הצדיקים הגמורים בתשובה? הם צדיקים גמורים. אולי זה מה שאנחנו רוצים לומר עכשיו. שזה יבוא מתוך תוכם, לא מתוך ככה התרגלו, ככה סביבה, ככה חינוך, הם מזדהים איתם וכו' וכו' וכו', אבל זה לא התחיל מבפנים. זה התחיל ממי שהם ככה נולדו וככה חיים וככה עושים את כל הדברים האלה, ואף פעם וכאן מזדהים עם זה, מסכימים, מבינים, וכו' וכו' וכו', אבל הניצוץ הזה שזה לבוא מבפנים, אני שרוצה את זה, לא רק אני חייב, אני רוצה שהקדוש ברוך הוא יתגלה בתוך תוכו של הבן אדם, שהוא בתוכו הוא מרגיש את הדבקות בריבונו של עולם, הוא מרגיש שהקדוש ברוך הוא נמצא בתוכו, ומאיר בו. זאת המדרגה של הדור הזה. הדור הזה שהוא, הקלקול הזה, כל התפקיד שלו להביא למצב כזה של עבודת השם עמוקה, פנימית, מתוך האדם בעצמו. מזדהה עם כמובן כל מה שהוא מצווה, אבל מה שהוא מצווה זה בעצם מה שהוא רוצה. זה הלימוד שלנו מהאבות. לחתור לעבודת השם עמוקה, שלא חיצונית, אלא פנימית, שהנפש מבקשת לעשות את רצון השם. חזק חזק, אני אתחזק.